בוקר טוב, חנוכה שמח. אנחנו עכשיו עוסקים בדף מ"ג עמוד ב', שורות הרחבות, 5-6 שורות מלמטה. שם הגעתם, הבנתי. אמר, כן, כי אתה רב דימי. אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, רב דימי אם כן מגיע מארץ ישראל, הוא מביא בשם בעל הממרא, בשם רבי יוחנן שהביא בשם רבי אליעזר בן יעקב, מת תופס 400 לקריאת שמע. דכתיב לועג לרש חרף חרף עושהו. אדם שעושה כל מיני מצוות בקרבת המת, המת הוא לא יכול לעשות אותם, אם כן המת הוא הנמשל פה לרש, איך כתוב? במתים חופשי. אז הוא נחשב כאילו מחרף את הקדוש ברוך הוא, ולכן גם אנחנו יודעים שציציות למשל מגיעים לבית קברות, אז אנחנו מכניסים את הציציות מהסיבה הזאת. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, משום רבי אליעזר בן יעקב, חורקת הגדלה בין האחים, אסורה להינשא לאחים, תמתחזיה כאחתיה היו. על מה אנחנו מדברים? אחד כבר ניסה פעם אחת, נישואים שניים שלו, מביא איתו בנים, אצל האישה זה גם נישואים שניים, היא מביאה איתה בנות, אין קשר ביולוגי בין הבנים לבין הבנות, רק שהם גדלים ביחד, אחד הכיר אחת אם כן ורוצים להתחתן, נקרא אחים חורגים. האם מותר להם להתחתן? מדאורייתא בוודאי שמותר. החידוש אם כן שהביאו כאן רבי יוחנן בשם רבי אליעזר בן יעקב, שבת כזאת אסורה להינשא לאחים, כי נראית כאילו היא אחותם. גדלו ביחד, ולא היא עונה הגמרא, קלה איתלה למילתר. הנושא הזה זה לא נכון להלכה למעשה, כך גם נפסק בשולחן ערוך, באבן העזר, שרוצה לעיין שם, בסימן ט"ו, סעיף י"א, שמה? שלמעשה מותר לבת חורגת להתחתן עם אח חורג, ואז יכולה להיות בעיה אחרת, בזמן שהם ביחד, בעיה של ייחוד. זה אחד הבעיות של אנשים שמאמצים ילדה או ילד. התוספות שאנס, אם תסתכלו בצד, מביא כאן, שמה? שהירושלמי אוסר את זה. הבבלי התיר את זה, השולחן ערוך ראינו שפסק כמוהו, ורבי יהודה החסיד, דרך אגב, בצוואה שלו, הוא גם כן הביא את זה של לאסור את זה. מי שהגיע עכשיו, אנחנו בדף מ"ג, עמוד ב' עדיין, 4 שורות מלמטה, בממרות שמוביל רבי יצחק. ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, לקט שכחה ופאה, שעשאן בגורן, הוקברו מעשר. אז יש לנו דין מיוחד, לקט, שכחה ופאה פטורים ממעשר. אבל אם העני הזה ליקט אותם אחד אחרי השני ועשה מהם בסופו של דבר גורן, כמו לשונו של רש"י שכינס הרבה כאחד ועשה מהם קרי, אז הדין הוא שהוקברו למעשר מדרבנן, כי מי שיראה יחשוב שזה גדל בשדה שלו, וזה ההסתייגות של הגמרא שמביאה בשם אולה, אמר אולה לא אמרן אלא בשדה, אבל בעיר קלה איתלה למילתה. בעיר כל שכניו, אומר רש"י, ראו שכינס על יד יד, ויודעים שאין לקט של שכחה ופאה, ולכן הוא פטור מן המעשר. ואז רש"י מביא את הלימוד, מאיפה למדנו שלקט שכחה ופאה פטורים מן המעשר? אומר רש"י מהספרי, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, רק בדבר שאין לו בו חלק ונחלה עמך. אז מזה הוא בא ונוטל מעשר ראשון. יצא לקט שכחה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך, שאף לעניים לוויים הם מופקרים כשאר עניי ישראל. זה הלימוד שפטור ממעשר, ואולי הגביל את זה שמתי הוא חייב מדי רבנן במעשר? רק במקום שיש חשש, אבל בעיר שיש לזה קול, אז הוא גם כן עדיין יישאר הפטור. ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב, ילדה פחותה מטפח אינה מקדשת את הזרעים. על מה מדברים? מדברים על גפן. גפן ילדה, אתם כבר יודעים שילדה זה המושג הוא, שבתוך 3 שנות אורלה שלהם היא נקראת ילדה. אבל היא פחותה מגובה של טפח. ופה מדברים כרגע על כלי הכרם. והלשון הוא מלשון הכתוב, פן תקדש המלאה הזרע. והוא מוסיף רש"י ואומר שעל מה אנחנו מדברים פה? מדברים פה על קנבוס ולוף שאסרה התורה, אבל שאר זרעים הם רק מדרבנן, זאת אומרת, כל הציור לפי רש"י זה רק בשאר זרעים, שבהם כל האיסור הוא מדי רבנן, הכלאיים הוא פה מדי רבנן, ובכלאיים כאלו, של מה, שהם פחותים מטפח, שהגפן היא פחותה מטפח, על זה חכמים לא גזרו בקרם כזה. אבל באמת לפי רש"י, אם זה יהיה קנבוס ולוף, אז זה יהיה אסור, כי באיסורים דאורייתא אתה לא שייך, ואני מילא שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאת זנב, אבל כולי כרם, מקדיש. מסביר רש"י, ברגע שהכרם היא גדולה, כל הכרם היא בגודל של עץ ננסי נקרא לזה היום, ענב ננסי. בגלל שהיא חשובה, אז גזרו עליה חכמים, שמה שכן יהיה גדר של בית תקדש המלאה מדי רבנן. אם זה רק כרם מינימלי, מה ההגדרה של כרם מינימלי? שתיים, שתיים, ואחד יוצאת זנב. בכרם קטן כזה לא גזרו חכמים, ושוב לפי רש"י, במה הם לא גזרו? בשאר זרעים, אבל בקנבוס ולוף שאסרה התורה, על זה לא דיברנו. חולקים עליו, אבל על רש"י. אומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן בן שמעון, רבי אליעזר בן יעקב, ופה אנחנו נכנסים לדף היומי, מת תופס 400 לטומאה. מה הפירוש? אדם נכנס לתוך 400 של הקבר, אומר רש"י, כדי שלא ירגילו אוכלי טהרות להיקרב לו, ויהיה סבור שלא הועיל, יש לחוש שם יפשוט ידו ויעיל, ולא שם לב לכך, לאו הדעת, לכן חכמים גזרו שכל 400 שצמודים לקבר, זה כבר מטמא. הוא לא הועיל, מדאורייתא הוא לא טמא, וחכמים גזרו בגלל אוכלי טהרות, חכמים כן גזרו שאסור להיכנס לתוך 400, לכן כהן צריך להיזהר בזה. למרות שהקבר נמצא בהתחלת בית הקברות, כדי שלא יצטרך להיכנס לבית הקברות, אבל כשהוא בא לבקר ביורצייט וכן הלאה, שלא יתקרב לתוך 400, כי זה גם מתעמם, מדרמה דרבנה לפחות. ותני תאונה, הפירוש ותני תאונה מסבירה שבשורה, לפני שמצטמצמות בשורה הרביעית, וכן תני תנה דידן במשנה נשנית בינינו בבית המדרש בסדר טהרות. כלומר, אני מביא לך ראיה לכך גם כן, לגזרה הזאת של 400, ממסכת העולות, פרק תתוו, משנה ח'. על מה המשנה מדברת? על חצר קבר העומד בתוכה טהור. זה מה שכתוב כאן. והוא שיהיו בה 400 דברי בית שמאי, בית הלל אומרים 4 טפחים. על מה מדברים פה? מסביר רש"י שהמהלך הוא, כמו שלמדנו כבר, והגמרא בבבא בתרא אומרת, שהיה להם תקנים לבית קברות. יותר נכון, לחצר המערות, שהיו עושים מערות, היו עושים את זה בתקן של 6 על 600. ראינו פעם 8 על 6, דיברנו על נפלים, לא נפלים, אז זה היה התקן. 6 אמות על 6 אמות, זה היה, לא, זה לא על 6 אמות, זה היה 6 אמות, על 4 כמדומני שם הרוחב שלה. רש"י מביא פה 6 על 6. אבל מה הדין? ששם היו שמים בתוך המערה את הנפטרים, ובין המערות הללו, 1 6 על 6, השנייה 6 על 6, הייתה חצר. מי שעומד בחצר, הוא לא עומד תחת קורת גג, הוא לא עומד, כן, הוא לא אמור להיות טמא. אז כתוב שחצר הקבר הזאת, היא עומד בתוכה, באמת הדין הוא שהוא טהור, אבל עם החצר הזאת יש בתקן של 400 על 400, שזה דבר חשוב מאוד. אבל אם יש בה פחות מכך, בית הלל אומרים, באמת, גם אם יש בה 4 טפחים על 4 טפחים, גם אז הוא טהור. לפי בית שמאי כבר הוא לא טהור. כן? למה לפי בית הלל מספיק 4 טפחים על 4 טפחים? כי זה גם מקום חשוב. איפה מצאנו חשיבות? בשבת, בנושא של שבת. כן, פחות מזה, מקום טוב, אבל 4 על 4 ראינו. ידו של אדם חשובה כ4 על 4, אבל 4 על 4 זה מקום חשוב. אז כל זה כדי להרחיק את האדם מיד, עכשיו באמת דברים אמורים, כשפיתחה מלמעלה. אבל כשפיתחה מן הצד, לדברי הכל 400. זאת אומרת, מה עשתה הגמרא להגיד? כשהחצר היא בגדר של גומה כזאת, שאתה צריך להיכנס לתוכה על ידי קפיצה, אין מדרגות שמובילות אליה, אין שיפוע שמוביל אליה, פשוט צריך להיות ספורטאי טוב ולתת קפיצה לתוכה. אז על זה אני אומר לך שיש לנו כן, שמספיק שבחצר יהיו 4 טפחים. זה מה שאמרו בית הלל. אבל אם הפתח הוא מן הצד, מה הפירוש פתח מן הצד? שיש מדרגות שחצובים שם באבן, ואתה יכול לרדת דרך המדרגות, אז פה כולם מסכימים שצריך 400, גם בית הלל יודו שצריך בחצר הזאת 400 כדי להיות טהור. זה מקובל עליכם? עוד פעם אני חוזר, במה דברים אמורים שצריך לקפוץ, אז אני אומר שמספיק 4 טפחים. אבל אם צריך לרדת במדרגות, אז לפי בית הלל כמה צריך? 400. אבל זה בדיוק הפוך. ברגע שאני צריך לקפוץ, גם אני צריך לעלות. ואם אני צריך לעלות, אני צריך להישען על משהו. אז אם המקום מאוד מצומצם, יש סיכוי סביר ביותר שאתה תשים את הידיים בכיוון של המערה, ואתה תתאמה. 400 לעומת זאת, כשיש מדרגות, אתה לא צריך לקפוץ לשום דבר. אז הפוך, אם כבר אתה צריך שטח יותר מינימלי, היית, כשיש מדרגות, תשתמש בשטח יותר מינימלי. ופה זה שואל את הגמרא, כלפי ליה. יכול, הנפטר ראינו שיש לו פחות מזה. אתה מדבר על מצב שהוא עומד כרגע. כמה אדם טוב, כן. כלפי ליה, את התורה אפשר אפילו על רגל אחת, לא צריך אפילו שתי רגליים, כן. כלפי ליה, היה הרב של רמת חן. היה לו לא מזמן, הוא נפטר לפני זה, היה לו יורץ, זה 30 היה. אז קטעו לו לפני כן את הרגל. אז הוא אמר בבדיחותה, שעכשיו לפחות הוא יכול את כל התורה על רגל אחת. הלחוש אומר, טוב. אומרת הגמלה, כלפי ליה, הפוך, אדרבה, מן הצד, זה מה שאומרת הגמרא, מדריד ונאפיק, מלמעלה אי אפשר דלא מייל. הרי בסופו של דבר, כשזה בצורת מדרגות, יש לו עדיין אפשרות לצאת בלי חשש שיפשוט את הידיים לכיוון המערות הללו ויעיל. ולכן אומרת הגמרא, אלא, אתה צודק, הברייתא פשוט קצת יש בה תיקון, במה דברים אמורים כשפיתחה מן הצד. אבל כשפיתחה מלמעלה, כולם מודים שצריך 400. מי זה כולם? גם בית הלל יודו שצריך 400 על 400 כדי להישאר את האור. אבל עוד לא הוכחנו שום דבר, זה סיפור יפה מאוד, משנה מצוינת, אבל מה ההוכחה לענייננו שהמת תופס 400? פה מגיע הגמרא להוכחה. ואני מילה, בחצר הקבר דמסיימה מחיצתה, אבל מת בעלמא תאפיס. חצר הקבר, פה אתה רואה שיש פה מחיצות מסביב, המערה עצמה משמשת מחיצה. אז בזה אני אמרתי לך שמספיק, באמת בעלמה שיש לך בלי גדר של מחיצות? אז ממילא הוא תופס את כל 400, ולכן מה? ולכן באמת יהיה אסור. הרי פה אתה יכול להתקרב ממש עד פתח המערה. אתה מבין, יש לך הרבה הרבה פחות מ-400. אתה בתוך 400, זה המרחק המקסימלי, אבל אתה יכול להיות קרוב גם כן מרחק של טפח, פחות מטפח. ממש צמוד כמעט לפתח המערה. ממש צמוד כמעט לנפטר. אז שם, בגלל שיש לך משהו שיזכיר לך, המחיצות של המערה עצמה, אז אני מקל. אבל אם יהיה מת שסמוטל בשדה, בלי גדר מחיצות, מה אתה רואה? שצריך דווקא 400. אז הוכחתי מהמשנה באוהלות, מהדיוק שממנה הוכחתי. מה הוכחתי? כדברי רבי אליעזר בן יעקב, שלמיד רבנן מת תופס 400 לעניין תומה. עוד אומרת המשנה, מהאיש אשר הרס אישה ולא לקחה. ראינו שהדין הוא מהתורה, ילך ושוב לביתו, פנמות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. הברייתא מרחיבה, תנו רבנן, אשר הרס, אחד המארס את הבתולה, אחד המארס את האלמנה, אחד שומר את יבם, נוסיף גם כן את הגרושה כנראה, כן? אפילו חמישה אחים ומת אחד מהם במלחמה, כולם חוזרים. אשת האח הזאת יכולה להיות מיועדת לכל אחד מהם. אז כולם ראינו שהם חוזרים מאורחי המלחמה, והם מספקים, כמו שראינו כאן, מים ומזון לאחיהם. אבל זה דין של התורה. קרה באמצע המלחמה, מת אחד באמצע המלחמה, הוא יכול כבר לחזור. כבר יש לטפתו. אבל היא שומרת יבם של כולם. החידוש הוא, למרות שתתחתן רק עם אחד, לא לקח ולא לקחה. מה הפירוש לא לקח ולא לקחה? כתוב בתורה, לא לקחה לא לאישה. לקחה עם הפיקי. לא כתוב, לא, לקח. המספק היה לכתוב, לקח. למה כתוב, לקחה, לא לאישה? פרט לאלמנה לכהן גדול. גרושה וחלוצה לכהן אידיוט. ממזרת וניתנה לישראל, בת ישראל, ממזר ונתין. אז אדם שלקח באיסור, אין עליו את הפטור הזה. זה מה שיצא לנו. אז עכשיו, מעניין, כי לכאורה, איך הוכחת איסור דרבנן? תגיד את דבריך על ה... חלוצה לכהן אידיוט, לכאורה זה איסור דה רבנן, אז נתקדם בגמרא, נראה אם זה מסתדר לנו. יפה. למה דלא כרבי יוסי הגלילי? דהי רבי יוסי הגלילי, האמר, הירא ורך הלבב, זה המתיירא מעבירות שבידו. אז אם כן, לפי רבי יוסי הגלילי, הוא יש לו פטור. מי שיש לו עבירה, וזה עבירה מאוד מאוד קשה פה, כן? אז בוודאי שלפי רבי יוסי הגלילי, הוא לא יוצא למלחמה. ופה מה יצא לנו בסופו של דבר? שהוא כן יוצא למלחמה. אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי, רבא, דאמר רבא, מה אמר רבא? בוא נראה ביחד. זה צריך לגרוס פה רבא ולא רבא. ככה מתקנים. אז בכל אופן, עם רבא בוא נקרא את זה, לעולם אינו חייב עד שיברעול. מה הטעם? לא ייקח, כתוב ליד לא יחלל. לא ייקח ולא יחלל זרו בעמיו. משום לא יחלל, משום אך אינו לוקה עד שיברעול. כהן, הרס אישה, אישה שאסורה עליו. הוא עבר עליו או לא עבר עליו? הוא לוקה או לא לוקה? לפי רבא הוא לא לוקה. בשלב הזה הוא לא עבר עליו. למה? כי לפי רבי יוסי הגלילי, התורה מצמידה את זה, לא ייקח ולא יחלל. מה זה לא יחלל? לא יחלל זרו בעמיו. מתי הוא מחלל זרו בעמיו? כשיש זרע. מתי זה? כשיש ביה. זאת אומרת, רק כשהוא יבוא על הגרושה, יבוא על האלמנה, יבוא על... בסדר? כל אלו, אם יבוא עליהם, אלו שבאיסורים, אז הוא יבוא על איסור. אבל אנחנו מדברים כרגע שהוא רק הרס אותה, הוא לא בא עליה. אז לפי רבא, יש פה איסור או אין פה איסור? אין פה איסור. וזה בדיוק החידוש. שמשום הירא ורך הלבב, שירא מעבירות שבידו, אז אין לי פה עדיין שום פטור, כי עדיין אין פה עבירה. אבל יש לי עכשיו את הדין הזה, של כמו שראינו כרגע, כן, המיעוט ולא לקחה, לקח ולא לקחה, פרט לכהן גדול עם גרושה וכן הלאה, שכל אלו אסורות עליו. תנו רבנן, אשר בנה, בעניין דבר אחד, הרי הפסוק הזה לא ייקח ולא יחלל זרו בעמיו, על מי זה נאמר? נאמר רק על הכהן. הבאנו פה ברשימה חוץ מהכהן, הבאנו עוד כמה, לא? פרט על מנה כהן גדול, מה תגיד על גרושה? גרושה זה כתוב, גם כן לא יחלל זרו בעמיו. מה תגיד על, אתה יודע מה, נניח ככה, גם גרושה, אבל מה עם ממזר, מה עם נתינה? איפה פה ה... איך תתרץ פה את רבי יוסי הגלילי? יכול להגיד שרבי יוסי הגלילי, מה הוא אמר? שאם הביאה, מתי הביאה? זה רק איפה שכתוב לא יחלל, אבל אצל גרוש, אצל נתין, אצל ממזר, לא כתוב לא יחלל, זה לא איסורי כהונה. נכון? אז צריך להגיד שהתירוץ הזה, מרחיבים אותו. כן? לפי דעתו, לא רק באיסורי כהונה. מלמד שלי זה איסורי כהונה, אבל זה בכל הדברים. תנו רבנן. אבל מאיפה אתה יודע שזה איסור בכלל? צריך להגיד שאתם מרחיבים את זה, כי הלימוד שלי זה רק מכהן. תנו רבנן. בואו נראה עכשיו עוד דברים שפותרים, כן? תנו רבנן. אשר בנה, אשר נטע, אשר הרס, זה ציטוט מהתורה. נמדה התורה עכשיו, מה התורה, הסדר של הדברים. קודם בנה, אחר כך נטע, ואחר כך מארסים את האישה. נמדה התורה דרך ארץ. שיבנה אדם בית, ואיתה כרם, ואחר כך יישא אישה. שמעתם מה כתוב כאן? כתוב כאן שצריך להתחתן בגיל 90. זה מה שכתוב כאן. מה, אדם קודם כל עד שיבנה בית, עד שיצליח לקנות בית פה בארץ, ועוד עד שיהיה לו גם פרנסה מתאימה, ועוד איתה כרם, לאיזה גיל הוא צריך להגיע כדי להתחיל? ורק אחר כך יישא אישה. מה, ככה התורה מלמדת, זה מה שיוצא מהברייתא. נכון? כי זה הסדר של הדברים. דווקא בנה ונטה, זה מסתדר לכם היום? כמו שאמרתי, היום לפי זה בני אדם, מה, הרווקים שלהם כבר ככה מאוד מאוחר. אז אתה נותן להם פה עוד איזה דרך. אלא הכוונה היא כמובן מי שיכול. זה לא הכוונה היא למי שמתחיל ואין לו אפשרויות. אז ברור שקודם כל יישא אישה ולא יתחיל זה. אז ייקח את המשכנתא או שילך למקומות שיכול למצוא את הדירה בצורה שהוא יכול להסתדר. כן, אז זה מה שראינו כאן. ואף שלמה אמר בחוכמתו, אכן בחוץ מלאכתך, ואת תדע בשדה לך, אחר ובנית ביתך. דורשת מכן הגמרא, את הפסוק במשלי כף ד', פסוק כף ז', אכן בחוץ מלאכתך, זה בית. את תדע בשדה לך, זה כרם. אחר ובנית ביתך, זו אישה. אז איך אתה הגעת שאכן בחוץ מלאכתך, זה בית? איך הקשר? אכן בחוץ מלאכתך זה בית? הייתי שואל אתכם, הייתם אומרים שזה בית? מה פתאום? לכן ברוך מלאכתך, אז תלך לעבודה. מה הקשר לבית פה? נכון, זה ממש קצת קשה להבין איך המילים מסתדרות. טוב מאוד, הדרשה היא יפה מאוד, אבל איך היא נדבקת למילים? אז כמדומן, אחד ה... זה, מה אומר אחד האחרונים? שלמעשה, כשאתה בונה בית, מה עושה הבית? הוא עושה מחיצות בין החוץ לבין פנימה. זה בדיוק אני, אז זה הגד גם שנר יישוב איתו. שמה, הבית הוא זה שיצר לך את המחיצה, אז אכן בחוץ מלאכתך, שיהיה לך עכשיו את הגדרים, שזה כבר לא גדר של חוץ, אלא זה גדר של פנים. זה הגדרים. דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך דורשים את זה בכלל לעניין אחר. זה מקרא. קודם כל תעשה הכנות, תלמד, תעבור על התנ"ך, עתד בשדה לך, זה משנה. גם כן, תכין הכנות, לקראת מה? אחר ובנית ביתך, מה זה ביתך? זה הגמרא. אז הגמרא זה השיא של הדברים, שאתה מבאר את טעמי המשנה, את פסקי ההלכה אתה יכול להבין אותם, אבל בלי זה אתה לא יכול להתחיל, לא מוצאת ידיך ואת רגליך. עוד דבר אחר יש לנו. אכן, בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה. אז זה שתי הכנות ביחד. ואת יודע, בשדה לה זה גמרא, אחר ובנית ביתך, אלו מעשים טובים, אז גדר של תלמיד חכם, זה המעלה הגבוהה ביותר. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אכן, בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא. את יודע, בשדה לך, אלו מעשים טובים. אז מה זה אחר ובנית ביתך? דרוש וקבל שכר. שרוצים ללמוד מפה אפילו כבר נושא של קבלה או משהו כזה. כן? לדרוש ממש בעומק. טוב. תנה, אם הוסיף בו אפילו דימוס אחד, הדין הוא שהוא חוזר. על מה אנחנו מדברים? אמרנו שאלו שאינם חוזרים, הבונה בית שער וכן הלאה, והסיום הוא בדברי רבי יהודה. הבונה בית על מכונו אינו חוזר. מה זה בית על מכונו? שהוא הרס אותו, בנה אותו מחדש, הוא חוזר, זה בית חדש לכאורה. אבל זה לא בית חדש בשביל. כי זה אותו בית שהיית. מה קורה אם הפעם עשית שינויים? הרחבת את זה מפנת רוחב, אורך, עשית בגובה יותר גבוה. אז זה מה שנקרא מוסיף בו אפילו דימוס אחד, שורה אחת של אבנים, והרוע הדין שהוא חוזר. הפטור, שאתה עושה בדיוק את אותו בית. רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר. טענה, מה הסיבה לכך? מפני שמה? שמחדשים אותו פעמיים בשבוע. פעמיים בשבע שנים היו בונים את הבתים הללו מחדש. מכאן הרעיון הזה של השיפוצים. אתה רואה, לפעמים אנשים עושים שיפוצים? מה? יש להם מהדרין מן המהדרין. פעמיים בשבע שנים שיפוצים. מה, איפה הם לקחו את זה? הנה, מפה. בשרון במיוחד. שם, אתה רואה, הכהן הגדול התפלל עליהם, שהאדמה שם היא בוצית. ולא היו עושים את זה עם לבנים וביתית ביניהם וברזלים וכל הבטון שאתם מכירים. היו עושים את זה פשוט. ואז ממילא, זה אחרי ש... לא, לא, לא במיוחד. ואלו שאין זזים ממקומם, בנה בית חדש וחנכו. מה זה נקרא אינו זזים ממקומם? אדם בנה בית חדש וחנך אותו. אדם נטע כרם וחילל אותו. מה הדין? יותר חמור או יותר קל? אפילו, מה זה נקרא לא זזים ממקומם? הם נשארים במקום, הרי אלו שם שחוזרים מגיעים לספר, ושם אומרים להם את רשימת הפטורים. בסדר, אין בעיה. פה, ואז מה, הם מספקים מים ומזון. פה, כמו שאמרת, הם נשארים במקומן. ולא מים, ולא מזון, ולא אוכל להספקה, ולא מילואים, שום דבר, פטורים. זאת אומרת, אדם לקח נטע כרם, והוא, באיזה שנה אנחנו עוסקים עכשיו? הוא בשנה הרביעית, ובתוך השנה הרביעית הוא חילל אותו כבר, רק עוד לא הספיק לאכול מהפירות שלו, על זה אנחנו מדברים. שנה חמישית כבר זה כבר לא שייך, כן? אנחנו מדברים, מדברים, אותו דבר לקח אישה, נשא אישה כבר כל השנה הראשונה, ואם הוא יחליט להיות במתנדבים, חיל המתנדבים, מה אתם אומרים? מותר לו? לא רק זה, אלא... מה? לא, לזוז זה, כוונה כאן שיעבור על שני להבים אפילו. מאיפה שני להבים? נחכה לגמרה. אז תנו רבנן, בוא נראה. אישה חדשה, אם היה כתוב כי כך יש אישה חדשה, פסוק הוא לא יצא בצבא וכן הלאה. אין לי אלא אישה חדשה, מה הכוונה בתולה? אלמנה וגרושה מן העין, תלמוד לומר, אישה. כי כך יש אישה, מכל מקום. אז אם ככה, אם זה אישה מכל מקום, אם כן, מה תלמוד לומר אישה חדשה? הפטור הזה הוא מאוד גורף, אז למה אתה אומר לי רק אישה חדשה? מי שחדשה לא, יצא מחזיר גרושתו, שהיא כבר לא גדר של חדשה לא, אז מחזיר גרושתו לא נפטר. תנו רבנן, לא יצא בצבא, יכול, בצבא עוד לא יצא, אבל עדיין יהיה כמו הרשימה הראשונה שאמרנו, שיספק מים ומזון, ויתקן את הדרכים, הכל לצורך הצבא. תלמוד לומר, ולא יעבור עליו לכל דבר. אז שום דבר הוא לא עושה. הוא עושה רק לביתו. יכול שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה, זה לא. על זה אתה לא מרבה. תלמוד לומר, עליו. מה זה המיעוט עליו? עליו היא אתה מעביר, אבל אתה מעביר על אחרים. הם חוזרים, נכון, הם חוזרים, אבל מספקים מים ומזון. נטעת כרם ולא חיללת, אז אתה אמרנו חוזר, ומצד שני גם כן מספק מים ומזון. הרס אישה ולא לקחה, כל מה שראינו עכשיו. ומחר זה כתב, לא יעבור. למה הריבוי הזה עוד פעם לא יצא בצבא? אם אמרת לי שאפילו מים ומזון אני לא מספק, שזה הדברים, הקצפת. אז בטח שהוא לא יצא בצבא. הרי גם אלו שלא יוצאים בצבא מספקים מהם מזון, והוא פטור גורף יש לו. אז למה התורה צריכה לחזור ולהגיד לי לא יצא בצבא, שזה פשיטה? אומרת, מה? זה מה שאמרנו, לעבור עליו בשני להביאים. זאת אומרת, יש לנו מלחמת מצווה, מלחמת חובה. מלחמת חובה, ודאי שהם יוצאים לצבא, כולם יוצאים לצבא. אין פה פטור. ומה המשך? חתן מחופתו ומה? וקלה? נכון, חתן מחדרו. חתן מחדרו וקלה, קלה מחופתה. אז אתה רואה שלכאורה מה? מכאן יש איזה היתר לבנות להיות בצבא? מה? שם הכוונה היא שהם מכינות את האוכל, את התבשילים הטובים. בסדר? את הפפריקה, הם באות עם הפפריקה, עם המלח, זה, מכינות שם את הצ'ולנט כמו שצריך. זה הכוונה, קלה, בסדר? יש עוד הרבה פירושים. אבל זה לא יותר גורף פתאום לבת להיות בצבא, שלא נלמד מהגמרא פתאום דברים שלא לא הרמב״ם כתב אותם ולא זה. אלא מה שכתוב, אפילו במלחמת מצווה, אבל כל אחד בתפקיד שלו, בסדר? לא פתאום איזה. נתקדם הלאה, נראה את המשנה הבאה. ויאספו השוטרים לדבר אל העם. מה הם אומרים? מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא מעשה דבר כי ירא. רבי עקיבא אומר, הירא ורך הלבב, כמשמעו, אינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. מה זה קשרי מלחמה? מה זה הביטוי הזה? תמיד אתם מכירים מה זה ביטוי ספרותי, קשרי מלחמה. המשנה היא לא ספרותית עד כדי כך. אלא מה זה קשרי מלחמה? בזמנם האויב, כשהיה רוצה להגיע, היה מגיע בצורה מאוחדת, שהוא כמו אגרוף כזה. כולם מלוכדים ביחד, ואז כשיש עוצמה כזאת של אנשים, אז כולם ברוכים, כי קשה להילחם כשזאת. זה לא חייל בודד. זה עשרות, זה מאות, אלפים אלפים ביחד, בתור קבוצה חודכנית כזה. אז זה נקרא כאן קשרי המלחמה. אז הוא לא יכול לראות את זה, הוא מתעלף מהדבר הזה. כי רבי יוסי הגלילי, למשל, אומר, הירא ורך הלבב, זה המתירה מן העבירות שבידו שדיברנו על כך. הוא מסכים עם רבי עקיבא, אנחנו נראה, לא שהוא חולק עליו, רק הוא מוסיף, זה המתירה מן העבירות שבידו. לפיכך, תלתה התורה את כל אלו, את הבנה, נטה והרס וכן הלאה, שמה, שהוא יחזור בגללן, הוא לא צריך להתבייש בדבר הזה, כי הרי יש לו עבירות. אבל עכשיו, בגלל שיש לו עוד חבר'ה שחוזרים יחד איתו, שאין בידם עבירות, שמי שבנה ונטע והרס כמו שהתורה אמרה, פה התורה רצה ללמד אותנו גם דרך ארץ, שמה אפילו לא לבייש את האחרים. אז הוא ירא מהעבירות שבידו, ונראה עוד מעט איזה עבירה אנחנו מדברים. רבי יוסי אומר, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אידיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל, ממזיר ונתין, הרי הוא הירא ורך הלבב. אז מה רבי יוסי? רבי יוסי חולק או לא חולק?
מצמצם.
אבל אבל איזה עבירות? של מה? של דאורייתא? של דרבנן? מה המצמצום פה? אתה מבין? לכאורה נראה דאורייתא, נכון? שהוא מצמצם. אבל בדיוק, אבל אז, לכן אמרתי, תחכה לכאן. פה נכנסת הבעיה, כי החלוצה היא המפריעה לנו. בסדר? נכנסת לנקודה שרבי עקיבא איגר מאיר פה. כי הגמרא תגיד שההבדל בין רבי יוסי לבין רבי יוסי הגלילי, נראה ממש לא, אין הבדל, שניהם חוזרים מעבירות. אבל הוא מדבר על דאורייתא רק, מצמצם לדאורייתא, וזה דיבר באופן כללי גם דרבנן. אז איך תסתכסו לזה, לחלוצה? אז אני אמרתי רבי עקיבא איגר. והיה כחלות השוטרים לדבר על העם, פקדו שרי צבאות בראש העם. המשנה מוסיפה, הובאה כבראש של העם. מה הפירוש? מה מסבירה המשנה? מעמידים זקיפים לפניהם, כל מיני אנשים גיבורים. כן, גם אם אחד נפל, ואם אחד זה מיד מרימים אותו, ומיישרים אותו, ומחזקים אותו, מעודדים אותו. אבל מאחריהם לעומת זאת היא גם שמים, והאחרים מאחוריהם. לא רק שלא יברחו, אלא כשילין של ברזל בידיהן. אתה מבין, ברירת מחדל, אין להם מה לעשות, יש להם שם קרדומות, יש להם גרזנים, כל המוקש לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיו. הוא חותך רגליים ככה, חצי דייש. מה זה? זה עד כדי כך? כדי שכמו שאמרת, האמת היא שלפי הקצב הזה, אף אחד לא היה מגיע למלחמה. כל אחד היה מוציא פטור. למה? הריש חדה היה אומר, אני ירא ורך הלבב, ירא ורך הלבב זה לפי כולם דרך אגב, אני לא יכול לראות מלחמה, אני לא זה, פטור. אחד אומר, אני, הוא לא, אין לו שום שדה, יש לי שדה, אני רסתי. לפי זה, אף אחד לא יחזיק במלחמה. אחד יגיד, אתה יודע מה, אני כן, דיברתי, אתה יודע מתי דיברתי? דיברתי שם בהשתבח, בפסוקי דזימרה שם, הייתי הגבאי, אני דיברתי, אמרתי לו, אין יותר גבאי, אבל בכל אופן, אני דיברתי, דיברת על פטור, בין תפילין ליד של ראש, נראה עוד מעט, פטור. אז מי ילך למלחמה? כל אחד יוצא מיד פטור. אה? אחד יגיד ירא ורך הלבב, אחד יגיד עבירה, זה יגיד זה, שלום ישראל, מי לכם? אה? מי תלכם? את צריך להיות עדים לדבר הזה. גם בירה ורח הלבד, כמו שאמרת לנו, צריך להיות שעדים שהוא מתעלף ממוראות כאלה, שבאמת יש לו לב חלש. לא, כל אחד שיתחיל להמציא לי המצאות. לפי זה לא צריך אפילו גימלים, לא צריך שום דבר, זה חופשי חופשי כבר. זה לא עובד כך. ולכן, אתם רואים פה, לקפח את שוקיו, זה טוב. שתחילת, ממשיכה המשנה ואומרת, וואו, הזמן רץ, שתחילת ניסה נפילה. הגמרא תסביר, אומר לנו רש"י, שאיפכא מבעלה, שהניסה היא תחילת הנפילה. עצם העובדה שאתה מתחיל לפורר ולברוח, זה כבר מביא מורך בלבבותיהם, וכשנאמר, ומביאים ראיה מאלי שמה, בשמואל א', פרק ד', פסוק י"ז, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה בעם, כשסיפרו לו את הדברים. וגם להלן הוא אומר, שמה במלחמה ששאול נפל בה, והנוס אנשי ישראל מפני פלישתים, והפלו חללים, אז שוב רואים שהמנוסה הזאת היא מביאה לידי מפלה. באמת דברים אמורים במלחמת הרשות, ובמלחמות מצווה הכל יוצאין, וזה מה שאמרנו, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אז הסברת לכם קלה מחופתה, לא הכוונה שיש פה איזה היתר שהיא תהיה בצבא, כי דיברנו על זה, לא יקלי גבר על אישה, דיברנו על כל הדברים, ואפילו במלחמת מצווה, במלחמת חובה. אמר רבי יהודה, במה דברים אומרים במלחמות מצווה, אבל במלחמות חובה, הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. מה חולק רבי יהודה? זה נחכה לגמרא, נראה שבמלחמת החובה כולם מסכימים בדבר הזה. יש מלחמות שכולם, שמה? שכולם חייבים, אין פטורים. מה איקה אומרת הגמרא בין רבי יוסי לרבי יוסי הגלילי, מה ששאלנו, לכאורה שניהם אוסרים, שניהם אומרים שמה, שברגע ש... אומרת מה איקה בנהיו, עבירה דרבנן. לפי רבי יוסי הגלילי הוא מרחיב את היריעה. הוא אומר, אם יש לך אפילו עבירה דרבנן, אין לך כבר את הפטור. ולפי רבי יוסי הוא לא חוזר בעבירה דרבנן, זה מה שיוצא לנו כאן. כן? רבי יוסי הגלילי לא אמר שום עבירה מסוימת. אז לכן אפילו עבירה דרבנן, מה הדין עבירה דרבנן? חוזר או לא חוזר? חוזר. כי בגלל העבירה. ולפי רבי יוסי מה יצא במקרה כזה שיש עבירה דרבנן? הדין הוא שהוא לא חוזר. עומד מהכמן, אז להד את עניה, אסך בין תפילה לתפילה, העבירה היא בידו וחוזר עליה מאוחרי המלחמה. עומד אומר, אולי זה הולך כמו רבי יוסי הגלילי, שמה שגם בעבירות דרבנן, לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אומר רשי, תסתכלו ברשי, בין תפילה לתפילה, בין הנחת תפילין של יד, שנקרא תפילה אחת, לתפילין של ראש, נקרא ברשי, סך סיפר, עבירה היא בידו, אם לא חזר וברך. זאת אומרת, אדם דיבר בין תפילין של יד של ראש, כמה ברכות עכשיו הוא יברך על ראש? אומר רשי יברך שתי ברכות. סך מברך שתיים. רשי היה ספרדי, אה? לפי רשי לא היה, לא הם מברכים על תפילין של זה. לפי זה, לרשי לא מברכים על תפילין של ראש. אז לכן עכשיו אתה תברך שתיים. סך מברך שתיים. לא סך מברך אחת. לא דיבר, מברך רק אחת. על התפילין של יד פותר גם של ראש. אבל כן סך מברך שתיים. ועכשיו, אם הוא ברך שתיים, זה עבירה בידו או לא? הוא דיבר בין תפילין שיד של ראש, הוא יחזור והוא ברך עכשיו שתיים. הוא תיקן, זאת אומרת, בגלל זה הוא ברך שתיים. עכשיו הוא יחזור מאורחי המלחמה או לא יחזור? זה עבירה בידו או לא? אומר רשי, עכשיו זה כבר לא עבירה בידו. עבירה בידו, אומר רשי, אם לא חזר הוא ברך. אבל אם הוא חזר וברך, אין עבירה בידו. אז נתקדם הלאה. אומרת הגמרא אחר שראינו עם את ההבדל בין תפילה לתפילה, עבירה היא בידו וחוזר אליה מאורחי המלחמה, כמען, אומרת מה? כרבי יוסי הגלילי. אומרת מה, מה נתנה להד אתנו רבנן, שמע כל קרנות והרתיעה, אגפת ריסים והרתיעה, צרצוח חרבות ומים שוטטים לו על ברכיו, זה מה שנקרא הביטוי עושה במכנסיים. חוזר, כמען, אומרת הגמרא, למה רבי עקיבא היא ולא רבי יוסי הגלילי? כי רבי עקיבא, זה מה שאמרנו, ירא מהרב רך הלבב. אומרת מה, לא, מה פתאום, בזה גם רבי יוסי. בהה אפילו רבי יוסי הגלילי מודה משום תכתיב ולא ימאס את לבב וחב כלבבו, זה מביא מורך בלבבם. וצריך להיות שכולם יהיו עם מוטיבציה, ולהגדיל את המוטיבציה כמה שיותר, ולא אנשים כאלו. אבל אמרתי, שוב, צריך לראות עדות לדבר הזה. זה לא כל אחד יגיד את מה שיגיד. והיה כי חלות השוטרים לדבר אל העם. אז ראינו שמה, במשנה אומרת שיש רשות בידי השוטרים לקפח את השוקיים וכן הלאה, כי תחילת ניסה נפילה, ומיד אומרת הגמרא, צריך לתקן רק את הסגנון. האם מפני שתחילת ניסה נפילה, מפני שתחילת נפילה ניסה מבעלה, כן? שעצם המנוסה היא גורמת לנפילה של זה. אמה באמת תתקן, מפני שתחילת נפילה, זה גורם המנוסה הזאת. באמת דברים אומרים במלחמת רשות. אמר רבי יוחנן, רשות דרבנן זוהי מצווה דרבי יהודה. מצווה דרבנן זוהי חובה דרבי יהודה. כלום, הם מסכימים בעיקרון. הם מסכימים שמלחמת חובה, אז מה הדין הוא שאין שום פטור. הם מסכימים שבמלחמת רשות יש תמיד את הגדר של הפטורים. הם חולקים עוד דבר אחר, רק איך לקרוא לכל דבר, בזה הם חולקים. ומה נפקא מינה אם לקרוא לזה מלחמת מצווה, מלחמת רשות, זה נחכה לגמרא. אמר רבא, עכשיו רבא מסביר את הדברים. מלחמות יהושע לחבש, לדברי הכל חובה. כל דבר שהוא גדר של כיבוש הארץ, ומוסיף הרמב״ם, גם מלחמת עמלק וכן הלאה. כך מגדיר הרמב״ם את המלחמות חובה, מלחמת עמלק והצלת ישראל מיצר שבא עליהם. אז כל אלו יוצאים גם כמו שאמרנו, חתן מחופתו, כן, חתן מחדרו וכלה מחופתה. דברי הכל חובה. המלחמות בית דוד לרווחה לדברי הכל רשות. אז גם לפי רבי יהודה זה לא נחשב מלחמת מצווה, והנפקא מינה תהיה שמי שעוסק בה, הוא יהיה חייב עדיין בכל המצוות האחרות, אומר רשי. כי העוסק במצווה הרי פטור מן המצווה. אז רק מלחמה שהמטרה שלה לגבות יותר מיסים וכן הלאה, לא, זה לא. כי פליגה בנושא שלמיעוט עובדי כוכבים, ולא להיתה עליו, שלא יבוא ללחם בישראל, אתה עושה מלחמת מנה, ואתה מתחיל להוריד את כוחם. האם זה הגדר הזה? מר קרי למצווה? ואילו מר, שזה חכמים, קרי לרשות. והנפקא מינה תהיה, הרי אין ביניהם נפקא מינה מעשית לעניין חוזרי המלחמה. ברור לנו שפה כן יש פטורים במלחמות הללו. אז מה אכפת אם תקרא לזה רשות, תקרא לזה מצווה? הנפקא מינה תהיה לעוסק במצווה שפטור מן המצווה. לפי רבי יהודה, זה נחשב עוסק במצווה במלחמה הזאת למאות עובדי כוכבים. ולכן הם יהיו פטורים. ולפי חכמים לא. לפי רבי יהודה, אם כן, יש לנו כמה סוגים של מלחמה? שלושה סוגים, זה מה שיצא לנו. מלחמת חובה, מלחמת מצווה ומלחמת רשות. לפי חכמים כמה סוגים יש לנו? מלחמת מצווה, שזה מה שראינו שההגדרה שלה זה חובה, ומלחמת רשות. מלחמת חובה, מה ראינו? אז במקרה כזה כולם יוצאים, ובמלחמת שבהם אנחנו ראינו שיש את כל הסיפור הזה של המשנה, זה המלחמה הזאת למאות עובדי כוכבים דלו ליתה עליו. אדרן הלך בלי נדר משוח מלחמה, ואנחנו עוברים בעזרת השם לפרק החדש, פרק ששמו עגלה ערופה. התורה אומרת שמה? שאם ימצא חלל, ימצא גופה כזאת של הרוג ולא ידוע מי הרגו, מודדים אל הערים אשר סביבות החלל, ושם עורפים את העגלה הזאת, עורפים אותה כוונה לא לידי שחיטה, מאחורי הצוואר, כן? אחר כך חוחצים את ידיהם על העגלה, ואומרים ידינו לא שפכו וכן הלאה, ומתפללים וכן הלאה. ועל זה אומרת המשנה. באיזה לשון אומרים את זה? אומרת, עגלה ערופה בלשון הקודש, שנאמר, כי מצא חלל באדמה, ויצאו זקניך ושופטיך. אבל אתה כפר לעמך ישראל, כל זה בלשון הקודש. מאיפה אתה למדת את זה? בסדר, כי מצא חלל ויצאו זקניך, הגמרא תברר, מאיפה איך אתה למד את זה מפה. אבל כמה אנשים צריכים לצאת? כמה זה? אומרת, מהשלושה מבית דין הגדול שבירושלים, מתוך הסנהדרין היו יוצאים, רבי יהודה אומר, לא היו יוצאים שלושה, היו יוצאים חמישה דיינים, שנאמר, שם בכל בלשון רבים, זקניך, שופטיך, זקניך בלשון רבים, מיעוט רבים, שניים, שופטיך, שניים, והרי אין בית דין שקול, אתה צריך להוסיף עוד אחד, מוסיפים עליהם עוד אחד, סך הכל חמישה, מה יעשה עם זה תנא קמא, נחכה לגמרא. באיזה מקרה אתה לא חייב להביא עגלה ערופה, אומרת המשנה, נמצא טמון בגל, תלוי באילן, צף על המים, ברור, לא יודעים מי הרג אותו, אבל לא היו עורפים, כי כתוב, כי ימצא חלל, באדמה, ובהמשך הוא נופל בשדה. ודורש את המשנה, באדמה, זה צריך להיות דווקא בגלוי, לא תמון בגל. נופל, מצב של נפילה, ולא מצב של תלוי באילן. בשדה, מלמד אותנו, לא כשהוא צף על פני המים, כשהוא על הקרקע, ולא צף על פני המים. נמצא סמוך לספר, או לעיר שרובה עובדי כוכבים, או לעיר שאין בה בית דין, הכוונה בית דין של 23 דיינים סמוכים. אז הדין שלא היו עורפים, ואין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין קבוע. ומיד שואלת הגמרא, אמרת לי שפרשת עגלה ערופה בלשון הקודש, והבאת לי את הפסוק ימצא חלל באדמה, אני לא רואה את הקשר בין הדברים, איך אתה רואה פה לשון הקודש? מה היא כאמר? שואלת הגמרא. אמר רבי אבאו, אחי כאמר, שנאמר וענו ואמרו, ולהלן הוא אומר וענו הלווים ואמרו, יש לנו עכשיו גזרה שווה מהברכות והכללות שנאמרו בהר גריזים ובהר עיבל. מה ענייה אמורה להלן בלשון הקודש? אף כאן, עגלה ערופה מהגזרה שבה אני לומד בלשון הקודש. עוד אומרת המשנה, בסדר, עגלה ערופה כצד? המשך המשנה, כי מצא חלל באדמה. כלומר, כאן המשנה רק מפרט את ההמשך. שימצא חלל באדמה, ואז יצאו זקניך ושופטיך, כמה דיינים, שלושה מבית דין הגדול שבירושלים היוצאים, זה תנא קמא. רבי יהודה חלק, ואמר חמישה. ועכשיו אומרת הגמרא, מה המקורות של רבי יהודה, מה המקורות של תנא קמא, בזה מביאים את הברייתא הבאה. תנו רבנן, ויצאו זקניך ושופטיך, זקניך, זה שניים שופטיך, שניים אין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד. אז ממילא יש חמישה דיינים דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, זקניך שניים ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה. אבל שואלת הגמרא, אבל רבי שמעון יש בתורה גם כתוב אצלו ושופטיך. למה אתה לא דורש כמו רבי יהודה עוד שניים? רבי שמעון נמי אקטי ושופטיך. הוא מבא אליה, הוא לומד את זה, ושופטיך למיוחדים שבשופטיך, שלא סתם דיינים, אלא דיינים מתוך הסנהדרין הגדולה, זה הנקרא מיוחדים שבשופטיך. נו, ומאיפה רבי יהודה ילמד את זה? שואלת הגמרא, ורבי יהודה, נכון, המילה שופטיך היא אמרנו בשביל המניין, אבל מאיפה אתה למדת דווקא זקני מתוך הסנהדרין הגדולה? זקני זקניך נפקא. הרי מילה הזאת, זקניך, היא נראית מאוד ארוכה ומאוד מיותרת. מספיק כאלה טוב, זקני. מה פתאום התורה מייתרת? זקניך. דווקא מיוחדים שבזקנים, שזה הסנהדרין הגדולה. מה יגיד רבי שמעון, מעריכות הלשון, למה אתה לא דורש? אומרת הגמרא כך, כי יש טעויות שהייתי מגיע להם. היא כתב רחמנה רק זקני. אז אבא אמינה, אפילו זקני השוק, גם הם קשרים למצווה, למה לא? למדוד כל אחד יודע. כתב רחמנה, זקניך. אבל היא כתב רחמנה, זקניך, כן, ולא היה כותב את השופטיך, ואמינה, אפילו סנהדרין קטנה של 23, גם זה גם כשר למדידה, זה גם סנהדרין, יכולים להרוג, אז לא יכולים כשרים למדידה. כתב רחמנה, לכן הגדלת את זה לעוד דרגה, לשופטיך, מיוחדים שבשופטיך. אז בכל אופן, אתה רואה שמהמילה זקניך, אתה לא יכול ללמוד את המיוחדים שבזקנים, נצטרך את המילה שופטיך, נכון? כי הייתי מגיע מקסימום למה לסנהדרין קטנה. אז איך שואלת הגמרא באמת לפי רבי יהודה עכשיו, איך זה יעבוד? גם לפי רבי יהודה עכשיו יהיה קשה. איך אתה למדת מהזקניך? באמת אומר, רבי יהודה, אני לומד סנהדרין גדולה, גמר מגזרה שווה. גמר זקני, ממה שכתוב, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר, שם מדברים על פר אליהם דבר, אתם זוכרים, אז מביאים את זה, כל הזה, וסומכים את ידיהם, אז כתוב שם זקני העדה, מי זה זקני העדה? זה הכוונה שם לסנהדרין, מה להלן, בפר אליהם דבר, הכוונה היא המיוחדים שבעדה, הסנהדרין גדולה, אף כאן המיוחדים שבעדה. אני רואה שהזמן הגיע, אז אם כן, ראינו כאן, נסתכל מה למדנו היום, למדנו דברים מעניינים מאוד, למדנו על גזרות דרבנן, למדנו שכל הארבע אמות שהכהן צריך להיזהר זה מדרבנן, ראינו שאם יש מחיצות, אז ראינו שפה אני יכול לבוא ולהקל, כן, רק אם יש מחיצות ניכרות, אבל בדרך כלל אי אפשר לבוא ולהקל. ראינו ודיברנו על כך שיש שלושה סוגים של חוזרים, והסוג השלישי ראינו שהוא לגמרי חוזר ולא נמצא במלחמה. ראינו גם כן את הדרשות מאישה חדשה. לאחר מכן ראינו במשנה הבאה, ראינו את המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, שצמצמנו מאוד את המחלוקת. לגבי הערב רך הלבב כולם מסכימים. אבל לגבי מי שעבירות שבידו, אפילו עבירות דרבנן, פה ראינו שרבי יוסי הגלילי מחמיר בזה בנושא הזה, ואחר כך ראינו שרבי יוסי, הדעה השלישית, הוא עושה רק, איזה דברים הוא מביא? רק איסורים דאורייתא. עוד ראינו שהשוטרים וזה היו שמים גם מאחוריהם, כדי שיהיה להם מוטיבציה גבוהה יותר, ודיברנו על הנושא לאחר מכן של עגלה ערופה, שבעגלה ערופה, ראינו כאן המחלוקת הבסיסית, האם צריכים לצאת שלושה או חמישה, ראינו את כל הלימודים לתנא קמא ולרבי יהודה, מאיפה הם חמישה או שלושה. לענייננו, נמצאים אנחנו בחנוכה, נזכור דבר אחד, ונתן משל במילה אחת, מלך פעם הזמין מישהו שיעשה לו כספת, כספת מיוחדת, הוא אמר לו, כן, עשיתי לך כספת, תנסה למצוא אותה, בסוף הוא לא יצליח למצוא, אמר לו, תלחץ פה על איזה, זה, מצא את הכספת, פה יש מגירה, המלך רצה לשלם לו, אומר, פה יש מגירה, ויש פה, אפשר להכניס פה 100 זהובים. אם נכנס 100 זהובים אני מקבל, אם לא, לא. מכניסים, נכנס רק 99 זהובים, לא יותר. הזהוב האחרון לא נכנס, הוא לא יכול לקבל שום דבר. הוא אומר, רק רגע, תביא לי את הטבע, הלך, ניקה אותה כמו שצריך עם מברשת, הוציא את כל האבק, נכנסו 100 זהובים כמו שצריך. מה המסקנה? שבחג החנוכה, כל אחד לפעמים צריך להוציא את האבק, וזה בעזרת הנרות, בעזרת השמחה שבחנוכה, אז שיהיה לכולם חנוכה שמח.